עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:04 כמעט 5 דקות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על הדיגיטל עמיתי דואק, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני אלפרין, והטלפונים שלנו 1-900-722-103, כל מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ ושאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70. זהו, עוד שבוע עבר, ואני כאן איתכם, והשבוע, בשבועות האחרונים, אמרו, אומיקרון, פשוט, לא פשוט, מסוכן, לא מסוכן, אני מוכרח לדבר קצת על הקורונה, משום שבאמת בשבועיים האחרונים נפטרו 550 איש מקורונה. עכשיו, הם נפטרו מקורונה, חלקם הגדול היו אנשים מבוגרים עם מחלות רקע, ואנשים לא מבוגרים או פחות מבוגרים עם פחות מחלות שהיו אנשים לא מחוסנים. אבל 550 אנשים בשבועיים זה בכל זאת מספר מאוד מאוד גדול. זה ממוצע של 45 איש ליום, 315 בערך לשבוע, 32 מתים מתוך כל מיליון נפש. זה מספר מאוד מאוד גדול. עכשיו, יכול מאוד להיות שתוך השבועיים שלושה הקרובים, ה-FDA יחליט על מתן חיסון קורונה גם לילדים וגם לתינוקות, כמובן מעל גיל חצי שנה, כפי שנהוג. יש לנו גל חדש, להגיד ברוך הבא או לא להגיד ברוך הבא, אבל מעריכים שכ10% מחולי הקורונה בתקופה הזאת, הם נשאי הזן החדש או הווריאנט החדש, ה-BA2. הוא גם נקרא אומיקרון הסמוי, כי הרבה מאוד אנשים הם תת-קלינים, הרבה מאוד אנשים הם אסימפטומטיים. ה-BA1, שזה האומיקרון, מתנהג בצורה שאנחנו הכרנו אותם. ה-BA2 מופיע ככה יותר לפעמים כנזלת קלה, כדלקת קלה בגרון, כמו הווירוסים הרספירטוריים, וירוסי הנשימה שהיו לנו בשנים הקודמות. אבל למעשה בימים האחרונים הצליחו לרצף בארץ בצורה ברורה 350 מקרים של ה-BA2, ומה שחשוב שה-BA2, או מה שחשוב להגיד ולהזהיר מבחינת שמירה, לא מבחינת סיכון, הוא כנראה מדבק הרבה הרבה יותר מאשר האומיקרון, והאומיקרון מדבק הרבה 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 יותר מאשר הדלטה, אבל הוא כנראה פחות אלים מאשר הדלטה, ואולי אפילו פחות מאשר האומיקרון. כלומר, הוא פחות אלים מכל וריאנט קודם. לעומת זה, על האור ועל משטחי פלסטיק הוא שורד יותר. נעשה מחקר ביפן, ומצאו שהאומיקרון יכול לשרוד על האור 21 שעות. כלומר, לרחוץ ידיים, לרחוץ ידיים, לא ללחוץ ידיים, להמשיך לתת אגרופים, להגיד שלום עם אגרוף או עם, או עם המרפק, כפי שנהגנו, כי מסתבר שהיום כבר אנשים מחבקים, לוחצים ידיים, אולי בכל זאת מי שלא היה חולה כדאי להיזהר, ועל משטחי פלסטיק הוא מחזיק עד 200 שעות, סליחה. כלומר, אם האומיקרון היה נמוג או מת או מתייבש או מוסר נשמתו לבורא עולם, הווירוס אני מתכוון, אחרי 36 שעות, הרי ה-BA2 כנראה מחזיק 200 שעות, וזה לפי מחקר יפני שפורסם לאחרונה. אז סך הכל אנחנו נמצאים במצב יותר טוב, והאנשים אומנם מתים בכמויות גדולות, אבל אין אנשים ברובם אנשים מבוגרים ועם גורמי סיכון, או אנשים לא מחוסנים. מיותר להמליץ שוב על חיסון, אבל איך אומרים, כל אחד ייקח את האחריות על עצמו, כל אחד יעשה מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין. אני מאמין שכדאי להתחסן. בואו נתחיל, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו, אתה שומע אותי?
אני שומע אותך מצוין, אם יש לי הכבוד.
יופי, אני יכול להזדהות בשם בדוי?
בוודאי. רק לא בגיל בדוי.
לא, לא, הגיל שלי 55.
אוקיי, השם תקרא לעצמך מה שאתה רוצה. איך היית רוצה לקרוא?
משה
עובדי
בני ישראל ממצרים, אז נקרא משה, בלי קשר לדעת, אני לא אדם דתי.
לא, לא, גם אני לא, אבל כולנו יהודים דתיים.
אני אתן לך את הבעיה שלי בתמצות, בשביל שנפיק את המירב ממש מהזמן.
בסדר גמור, בסדר.
ואין דבר שלא ניסינו בשביל לפתור את הבעיה שלי, ואני אסביר לך את הבעיה, ואז אני אומר לך את כל הדברים שעשינו.
אוקיי.
יש לי... הופניתי לפרופסור רמטולוג, שמה שהוא טוען שיש לי, זה שריר שסוגר על עצב, אבל אין שום הוכחה לזה.
סליחה, מה הקשר של רמטולוג לשריר שסוגר על עצב?
זה מה שהרופאת משפחה שלי שלחה אותי.
להמטולוג?
להמטולוג?
המטולוג הוא רופא כלי דם, או רופא דם, סליחה, הוא רופא דם.
רמטולוג?
המטולוג. אתה מתכוון אולי לראומטולוג?
ראומטולוג, כן, כן, כן.
אוקיי, אוקיי, יחי ההבדל הקטן. כן, ראומטולוג כבר מדבר על מחלות מפרקים או על עצב ושריר. אוקיי, זה כבר יותר רגיוני. אז הופנית לראומטולוג, שאמר שיש שריר שסוגר על עצב. אוקיי, בוא תסלח לי רק רגע. עזוב את מה שאמר הרומטולוג, בוא תגיד לי קודם מה הבעיה שלך, ואחר כך נשמע מה אמרו לך.
זה בדיוק מה שאני עמדתי להגדיר לך.
אוקיי.
יש לי, אני חושב שזה עצב, אני לא יודע.
עזוב, אל תפרשן, תגיד לי מה אתה סובל.
אז אני מתחיל. יש לי כאב באזור, איפה שהחגורה של הג'ינט יושבת, בצד הימני התחתון, זה מקרין טיפה לישבן, וזה מקרין בעיקר למפסעה הקדמית הימנית, איפה שהגומי של הבגד ים אמור לשבת בחיבור בין הרגל.
כן.
עכשיו הדבר הזה משגע אותי, כי הוא בא והולך, בא והולך. כשאני שוכב, כשאני יושן, אין בעיה. כשאני מסתובב בבית, גם כן אני מרגיש אותו בקטן. כאשר אני יוצא ומתחיל ללכת ברחוב, אחרי 200-300 מטר, הוא מתחיל לתקוף אותי.
האם יש לך גם... האם יש לך גם אזור של... חוסר תחושה בחלק הקדמי של
לא, יש לי תחושה בכל האזורים. יש ימים שאני יכול ללכת, זה מין כזה כמו לחץ. עכשיו לפעמים זה מגיע גם לבטן. אני לפני יומיים הרגשתי כאילו מישהו פשוט הכניס לי יד לבטן ומושך לי את המעיים החוצה. וזה משגע אותי. עברתי MRI ולא גילו כלום. עברתי בדיקות דם כלליות ולא גילו כלום. עברתי אולטרסאונד בבטן ובמפסעה, חשבו שזה אולי... טילה, או
בקע, כן.
פינדצית, גם משלנו את זה. סליחה?
בקע, הרניה. אתה אמרת טילה,
כן,
ואני
כן,
אמרתי...
כן, 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 בדיוק. לא, אין לי את זה גם כן.
אתה, יש לך עודף משקל?
יש לי עודף משקל, כן.
אוקיי, אתה הולך עם ג'ינס?
לא.
אתה הולך עם מכנסיים, עם חגורה רחבה שלוחצת?
לא, 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 אני הולך עם מכנסי טרנינג כבר שנתיים. מאז שיש לי את הדבר הזה, זה מונע ממני חיי חברה, זה מונע ממני לטוס, זה מונע ממני המון דברים. אני פשוט לא רוצה להיות בכאב ליד אנשים. אני הולך עם טרנינג.
כשאתה הולך, האם ניסית ללכת באמבטיה או בחדר סגור לבד בלי בגדים?
כן, אין לי שום בעיה. אבל את הנקודה אני כל הזמן מרגיש.
גם כשאתה הולך בלי בגדים, אתה מרגיש את המקום.
כן, אבל הכאב כמובן בדרגה 2 מתוך 10, אבל כאשר הכאב תוקף אותי ברחוב, זה 8 מדרגה 10.
אוקיי, למה אני שואל? כי ישנן תסמונות שקשורות, יש תסמונת אחת, לא משנה, שנקראת מיראלגיה פרסתטיקה, שזה קשור ללחץ של החגורה בבטן, שמשם יורדים חלק מהעצבים.
כן, אבל אני הולך ללא חגורה. אני הולך ללא חגורה.
אני רק מדבר באופן כללי, וזאת תסמונת שמתאימה אגב, לנהגי מסעיות בארצות הברית, שהם בדרך כלל שמנים, יושבים כל היום, עם ג'ינס וחגורה עבה, רחבה, והחגורה לוחצת בדיוק.
זה חבל על הזמן שלנו, זה חבל על הזמן שלנו.
עכשיו תגיד לי, לא, אני מדבר... תקשיב, אני מדבר כי שומעים אותנו לפחות עוד שני אנשים, אז אני לא מתייחס רק אליך בתשובה, לכן אני לא מתייחס רק אליך בתשובה שלי.
100%.
אוקיי, עכשיו תגיד לי עוד דבר. אם אתה עומד, תעמוד רגע ישר.
כן.
ותעמוד כמו שעומדים דום החיילים, אבל עם ידיים פתוחות ולא מאוגרפות.
כן.
עכשיו, תלחץ עם היד בצד שכואב לך, ממש מתחת לצוואר הירך, מתחת לשריר.
כן.
יש שם איזושהי רגישות?
לא.
לא. בוא אני אגיד לך מה יכול להיות. ישנו אזור של צוואר הירך, אזור של צוואר הירך, של מפרק צוואר הירך, שזה אזור שנוהג בדרך כלל, אם הוא בחלק הקדמי שלו, להקרין למפסעה.
פירופורמנס מסל?
לא, פיריפורמיס זה החלק של הטוסיק, זה החלק שבישבן. וזה כן. כאב שהוא כאב אחר, אבל הוא גם יכול להטעות עם כאב של צוואר הירך.
אבל מדוע זה מקרין לבטן? לבטן התחתונה בצד ימין?
משום שהמפרק צוואר הירך, בחלק כן. הקדמי שלו,
כן.
בחלק הקדמי שלו, הקדמי הפנימי, אם יש כן. שם שחיקה, או אם יש שם הסתיידות, או אם יש שם שינויים, יכול להקרין לאזור המפסעה והבטן התחתונה.
אני אומר, אז אני רק מדבר... שנייה, אני אומר לך עוד דברים. אני עברתי צילום של הגפיים, והכל בסדר גמור. צילום של
ה... לא, לא, לא. השאלה אם עברת צילום של צוואר הירך, ואם בדקו בדיוק את החלק הזה, האם זה צילום רגיל, האם זה MRI, האם זה CT, אני נותן לך את האפשרויות.
כן, כן, כן.
כי חלק אתה
כן.
יכול... חלק, רופא שעוסק בכאב, יכול לבדוק כן. אותך, והחשיבה שלו היא אחרת.
זה הדבר הראשון שהוא עשה, הוא השכיב אותי על מיטה, והוא קרא לפיזיותרפיסטית שתבדוק אותי, והיא הקמה לי את הרגל לפה ולפה 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 ולפה, ולא גילו כלום.
ולא הפיקה כאבים.
שום דבר.
עכשיו, חוץ מאשר הקמה ימין השמאל הקדימה, אחורה מה שנקרא סימן פטריק, האם היא גם...
לא היה שום בעיה, לא היה שום בעיה.
דקה, תן לי לשאול. האם היא גם לחצה לך על המפרק בחלק הקדמי שלו?
עד כמה שאני זוכר, אני חושב שכן.
אוקיי. טוב, אז תשמע.
קיבלתי גם זריקות קורטיזון ולא עזר. הייתי בפיזיותרפיה, לא עזר. עשיתי מחטים, המחטים לקחו את הכאב קצת רוורס לשבוע, 9 ימים, וזה חזר שוב פעם. מה לא ניסיתי? קירופטו ראיתי, גם כן לא עזר. להגיד לך מיואש? לא, כי אני טיפוס מאוד חזק, אני לא מיואש, אבל העסק ממשיך וממשיך וממשיך, ואין... מה לא ניסינו? צילום, בדיקות דם מקיפות.
לא, בדיקות דם זה לא הכיוון. הכיוון הוא משהו, הוא משהו עצבי.
הוא רצה לשאול דלקת בשריר,
בגלל
זה הוא הלך לבדיקות דם.
אוקיי, בסדר גמור. אבל הכיוון הוא משהו עצבי, משהו עצבי שמוגבר בעמידה, כלומר מוגבר שיש משקל על מפרק.
בדיוק, פה אתה צודק במיליון אחוז, כן. פה אתה צודק במיליון אחוז.
זה לכן סזל מה שצריכים לחשוב, כי אם אתה שוכב או אם אתה יושב או אם אתה...
עכשיו איך גם... אני פותר את זה? זה כבר שנתיים, תשמע, אני מסובב עם זה שנתיים, תשמע, אני
צריך
כבר...
להגיע, זה, צריך להגיע להבחנה, וצריך לעשות כמה ניסיונות טיפוליים, וצריך
אבל ל... אבל איזה, מה אני אמור להגיד לרופא? איזה,
אתה
איזה
לא יכול להגיד לרופא. אתה צריך ללכת לרופאים שעוסקים בכאב, ושיבדקו אותך למרפאת כאב, ובדרך כלל רופאים שעוסקים בכאב, אם ישנם גם רופאים, באיזה אזור אתה גר?
אני לא גר בישראל, אני גר בסקנדינביה.
אוקיי.
אני מצלצל לך מדנמרק.
אוקיי, אז תשמע, אני לא יודע אם יש בדנמרק נוירולוגים שהם גם מומחים לכאב.
אני אצל פרופסור לנוירולוג ראשי בבית חולים.
השאלה עד כמה הוא מתמצא בכאב. עכשיו צריכים לקחת בחשבון שני פקטורים.
הוא בן 60, הוא מבין את העבודה שלו.
תשמע, אני מכבד אותו מאוד, אני באמת מכבד אותו מאוד, אבל מקצוע של החשיבה, אני גם נוירולוג וגם מומחה לכאב. אז אני, החשיבה שלי כנוירולוג היא חשיבה אחת, והחשיבה שלי כמומחה לכאב היא חשיבה אחרת. כמומחה לכאב, אני חושב איזה עצבים ספציפיים יכולים להגיע, ואיזה פקטורים
מכניים... אני מחזיק מהדעה שלך מאוד, בשביל זה אני תסלתי.
כן, אבל איזה פקטורים מכניים יכולים לחשוב? ולכן אמרתי לך שפה אחד הפקטורים הוא כשאתה עומד, יש משקל על חלק מהמקומות, ואז מופיעים הזה. עכשיו אני מאוד מהסס ומאוד מתפלא... שנוירולוג צריך לקרוא לפיזיותרפיסטית, אם אתה אומר שזה, שהוא נוירולוג, הוא קרא לפיזיותרפיסטית שתבדוק לך את הרגל.
לא, זהו, אתה בפגישה הראשונה שאני, אני כבר מטופל אצלו 8 חודשים. מאמצע נובמבר עד עכשיו הייתי גם קיבלתי קורטיזון שלא רציתי לגוף. אתמול הייתי אצלו ואתמול אמרתי לו, דוקטור, אני לא מעוניין בקורטיזון הזה יותר בגוף שלי, זה לא עושה שום תועלת, והגוף שלי נקי, אין לי סיגריה אפילו בגוף. וישבנו לשיחה של 45 דקות, ואמרתי לו, מה שאני אומר לך, איך אתה מוציא אותי מזה? עם כל הכבוד לך, אני מרזיק ממך הכל, אתה בעל ידע יותר ממני, איך אני יוצא מזה? אז הוא טוען שאני צריך לנסות לשחות, ללכת, להפעיל את כל שרירי הגוף שיגיע יותר דם, ואולי זה, הוא טוען שיש שם עצב שנכלה בין השרירים, לפי המילה שלו.
לא, בסדר, זה שיש עצב שמגורה, ועל ידי מה הוא מגורה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל סביר שיש פה משהו מכני של יותר מזה, או יכול להיות שזה משהו, בעצם העובדה שכשאתה הולך ומשקל, תראה, אם אתה עומד, אז הכאב מופיע יותר מאוחר מאשר אם אתה הולך, נכון?
כשאני עומד בדרך כלל אין לי אותו, ואני יכול לציין לך עוד דבר, אני גר בקומה רביעית,
כי כשאתה עומד, אתה הגוף לומד לבד לשים יותר משקל על הרגל שלא כואבת, על הצד שלא כואב מאשר על הצד שכואב. אבל כשאתה הולך, אין לך ברירה. אתה מעביר את המשקל מרגל אחת לרגל שנייה.
כן, כן.
ולכן בשלב מסוים, יש, אני חושב שגם באזור שאתה גר ישנה גרביטציה, נכון? אני צוחק כמובן. כן? הגרביטציה גורמת לכך שיש משקל, שיש עומס של משקל, על רקמה מסוימת, היא גורמת לכאב. עכשיו,
שריר אני אתן לא... לך עוד... כן, סליחה. כן,
השריר לא כואב, לדעתי הבעיה היא בעיה עצבית. וצריך לראות אני בדיוק, גם, צריכים אני להגיד לך...
ככה, אני צלצלתי לשאול אותך, איך אני יכול לצאת מזה?
צריך לסרטט בדיוק את האזור, לסרטט לא על הגוף, על מפה, יש מפות שהרופאים לפעמים נותנים לחולים, ואומרים, צייר כן. לי בדיוק איפה כואב לך. כי כן. כשאתה בודק חולה, אתה יכול לבדוק אותו ולהגיד, פה כואב, פה לא כואב, כשאתה הולך. אתה יכול לעשות...
אני מגיע אליו, אני, סליחה שאני מתפרץ לדבריך, אני מגיע אליו לקליניקה, אני נשאר רק עם תחתונים, אני עומד ואני מצביע לו בדיוק איפה הכאב, בלי שהוא יבקש. אני אומר לו, דוקטור, בוא תראה, פה, פה,
תראה,
פה, פה, פה ופה.
תראה, אני לא יכול להציע לך על סמך בדיקה שאתה מראה לו פה, פה, פה ופה, והוא רואה פה, פה, פה ופה.
ואני אומר לך דבר נתון נשוי מסוים.
אני לא רואה לא פה ולא פה, פה.
אני אתן לך עוד נתון, שגם כן משגע אותי, ואני פה משתמש הרבה בשכל לפתור. אני גר בקומה רביעית, אני ללא מעלית. אני עולה שלושה פעמים ביום.
לא כואב לך שאתה עולה מדרגות.
לא. אין לי שום בעיה, אני עולה 68 מדרגות, ולפעמים אני סוחב 10 קילו בכל יד קניות מהמקולת, ואין לי שום בעיה. לא בעלייה ולא בירידה.
לדעתי, עוד פעם, אני לא יכול לדעת, אבל אני מציע לך לנסות לפנות למרפאת כאב. אני מציע לך, עשו לך MRI של הרקמות הרכות באזור הזה?
לא. ומה שהוא הדגיש לי, כי אני הרזקתי מהבדיקה של ה-MRI, שזה משהו משהו, הוא אומר לי, not always we can see everything in the MRI.
הוא צודק. הוא צודק. אני מסכים איתו ב-100%.
אבל אני נשאר עם הכאב בסופו של היום, מה אני אמור לעשות?
תשמע, לי מפה דרך הטלפון אין שום מענה. לא בטוח שאם הייתי היום נמצא לידך שם בצפון הקר, היה לי יותר פתרון יותר גדול. אבל קשה מאוד להגיד בלי לבדוק. צריכים לקחת בחשבון גם את הפקטור המכני, שבעמידה כשיש משקל אז משהו גורם, צריך לקחת בחשבון שהאזור של התפוח של צוואר הירך, של התפוח של צוואר הירך, אך בחלקו הקדמי מקרין למפסעה, ואם...
לא, הוא עשה צילום, הוא עשה צילום של המקום הזה, רנטגן, הוא אמר לי שהכל בסדר גמור.
זה עדיין לא אומר, זה עדיין לא אומר. צריך לדעת, זה עדיין לא אומר, כי חלק מהעניין, תראה, הצילום... הבחנה היא תשבץ, ובתשבץ יש לך אזורים שחורים ואזורים לבנים. ואתה צריך למלא את האזורים הלבנים. ורק כשכל האזורים הלבנים מלאים, גם לאור, גם אנכי וגם ורטיקלי, כלומר גם מאונח וגם מאוזן, והכל מתאים, אתה יודע שפתרת אותו נכון. ואתה צריך להכניס לתוך התשבץ הזה, גם את הקליניקה, גם את התלונות של החולה, שהן לא תמיד קליניות, גם את הממצאים ברנטגן, גם את הממצאים של הבדיקה הפיזיקלית שלך, וגם את המחשבה שלך. ורק כשהכל מסתדר, אתה יודע שההבחנה נכונה. עכשיו, רפואה זה לא מדע מדויק, זה לא שאתה יכול להכניס 1, 2, 3 ואתה מקבל 5. בדרך כלל 1, 2, 3 זה 6, אבל 1 ועוד 2 ועוד 3 זה 6, אבל לא משנה.
אתה חושב, הוא אמר לי, תנסה לשחות, ללכת יותר,
יכול רק לעשות יותר... לך טוב. יכול רק כן. לעשות לך טוב. אבל עוד פעם, אני לא יכול לדעת מה קורה... כי אני אומר ככה, האזור של הישבן יכול להיות קשור לפיריפורמיס. פיריפורמיס זה שריר שמתחבר גם הוא לצוואר הירך.
כן, אני ראיתי
לקדור.
אותו בגוגל.
כן. כן. זה הפיריפורמיס.
ויש עוד שריר מעליו,
האזורים האחרים... כן, כן. יש, זה הגלוטוס, יש את השריר כן, שנקרא הגלוטוס.
כן, כן, כן,
יש,
כן, כן,
יש
כן,
שלושה בדיוק. סוגים של גלוטוס. גלוטוס מינימוס, מקסימוס ומדיום. הבינוני...
בדיוק.
כן.
וזה אזור שלפעמים... הוא טוען שהם סוגרים על העצב.
כן,
הוא, אבל... הוא טוען שיש לו הרגשה חזקה מאוד שהגלוטוס הזה סוגר על העצב.
אז אם כך, באזור, אם זה כך, אז באזור של החיבור של הגלוטאוס לאגן הירכיים, שזה כן. באזור שמתחת, שזה באזור שמתחת לקשת של האגן, יש נקודה כן, מסוימת, כן. ששם אם הוא מזריק זה יכול לעזור. אבל עוד פעם, קשה לי לתאר לך בדיוק איפה זה נמצא, כדי שתלחץ ותראה אם יש שם רגישות או אין שם רגישות.
וזה נשמע, אבל... זה נשמע לך נורמלי שמהאזור הזה זה יקרין לי לבטן עד כדי כך שאני
לא,
מרגיש שמישהו...
יכול להיות שיש לך, יכול להיות שיש לך, בגלל שהתחיל דבר מסוים, התחיל אזור מסוים, ואז הלכת בהליכה מפצה, היה לך איזה כאב קטן שהתחיל לך נגיד מאחור, או התחיל מלפנים, ואז כן. שינית את תבנית ההליכה שלך, שינוי תבנית ההליכה יצרה את הכאב במקום השני. ושני הכאבים הם קיימים כרגע ביחד, אבל אחד יכול להיות תוצאה של השני. אחד התחיל, כאב, טיפה שינית את הזווית של ההליכה כדי, באופן לא אינטואיטיבי ולא מודע כדי להימנע מהכאב, תבנית ההליכה השתנתה, ואז הופיע הכאב מאחור.
לא, בואי נשמור, איך אני יוצא מכל הבלגן הזה? איך אני שם סוף פסוק לזה?
אני לא יכול, אין לי עצה בשבילך, מה שאני כן מציע...
שמע, אני בן אדם צעיר, אני בן 55,
אני אתלה. כן, מה שאני יכול להגיד לך, שינסו לחשוב על אפשרות, שאנחנו בדרך כלל מנסים ברפואה, לקחת את כל הסימפטומים ולהכניס אותם למחלה אחת. שינסו לחשוב שהכאב מאחור והכאב מלפנים הם ממקורות שונים, כלומר, שיכול מאוד להיות שהכאב מאחור הוא מהאזור של הגלוטוס מקסימוס, והכאב מלפנים הוא מהאזור של החלק הקדמי של המפרק צוואר הירך. אני יותר מזה לא יכול לעזור לך לצערי.
אני מודה לך מאוד, אני אנסה לדבר איתו על זה עוד פעם, אני יודע מה אני יכול, אני כבר מרגיש כמו אידיוט, שאני בא לבלבל לו את המוח.
אתה יודע מה? תנסה ללכת לרופא אחר. תראה, אתה הולך לרופא.
אני אומר לך משהו בינינו, יש לי עין חדה. האדם הזה, אני מאוד מכבד אותו. אני הגעתי אליו מאוחר, לפעמים הוא אמר לי, אתה יכול להגיע אליי 10 דקות יותר מאוחר, וכשלפני שאני עוזב את החדר, הוא אומר לי, אתה בטוח ששאלת את כל מה שאתה צריך, תחשוב שוב פעם.
תשמע,
ופליטה של 30 דקות, אני, הוא מקדיש לי 45 דקות.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אני לפעמים, שאני נתקע לדד אנד עם חולה, אני מציע לו בעצמי, שמע דעה של מישהו נוסף.
כן.
זה לא, זה לגיטימי ברפואה, ואני מציע לך, אני אומר את זה לפעמים מיוזמתי לפציינטים, בוא תשמע, או שאני אומר לו, תדע מה, בוא, לך לדוקטור זה וזה, אני מרים לו טלפון, אומר לו, תשמע, יש לי מקרה כזה וכזה, מה דעתך? אז אנחנו מוכרים לסיים, כי יש לי עוד מאזינים על הקו, אנחנו
כן, אני מבין, אני מבין.
כן, אבל אני רק רוצה להגיד לך שזה לגיטימי, תנסה ללכת למקום אחר, לרופא שהוא רופא שעוסק בכאבי שלד, או לרופא שהוא במרפאת כאב, או לרופא שהוא נוירולוג, שיחשוב חשיבה אחרת, אל תגיד לו מה אמרו לך, אל תגיד לו פריפורמיס, ואל תגיד לו גלוטוס מקסימוס, ואל תגיד לו כלום, אל תגיד לו מה שאני אמרתי לך, שיבדוק ושיתרשם הוא.
זה מאוד חשוב המשפט הזה שעכשיו אתה אומר לי בסוף, זה מאוד חשוב, זה נכון, זה מאוד חכם.
אוקיי,
שמה, אני מודה לך מאוד, אתה עושה עבודה מאוד יפה בשביל כולנו פה.
תודה רבה.
תודה, כל טוב.
כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, שמי ניצה.
שלום ניצה.
אנחנו בני 72-74, קיבלנו 3 חיסונים, כולל חיסון נגד שפעת.
כן, טוב עשיתם.
אנחנו מתלבטים מאוד, סליחה?
טוב עשיתם, אני אומר.
כן, ללא מחלות רקע. עכשיו, לגבי החיסון הרביעי, אנחנו מאוד 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 מתלבטים. האם הוא מכסה גם את הווריאנטים החדשים? אנחנו היינו מקוררים לפני כמה שבועות, קודם בעלי, ואני אחר כך.
יכול להיות שנדבקתם.
לא הלכנו
לעשות,
זו הייתה התקררות, ללא חום, ללא...
אז אני רוצה להגיד לך שהרבה פעם, איפה אתם
מהארץ? בהרצליה, כן, אנחנו מהארץ, כן.
הרבה אנשים, בעיקר הווריאנט החדש, שכנראה שהוא נפוץ בארץ, אומרים שב10% מהמקרים היום של השבועות האחרונים, הווריאנט BA2 הוא הווריאנט השולט. עכשיו, גם האומיקרון, שזה ה-BA1, וגם החדש, הקליניקה שלהם לפעמים זאת נזלת קלה וקצת כחכוך בגרון בהרבה מאוד מקרים. עכשיו הרבה מאוד אנשים, ועכשיו יש היום הרבה מאוד וירוסי חורף, וירוסי החורף שישנם עכשיו גם נותנים אותה תמונה. אז יכול להיות ששניכם נדבקתם באותו וירוס שהוא ה-BA2, ואם כך אתם מחוסנים. עכשיו יש להם שתי אפשרויות, הטלפון שלכם פתוח או הרדיו פתוח?
לא, הכל סגור.
כי אני שומע את עצמי פעמיים.
אוקיי, הכל סגור, אנחנו
אוקיי, בסדר, בסדר, הכל. ניצה. מה שאני, יש שתי אפשרויות. זה שאתם אנשים בריאים והכל, אני בכל זאת, אני קיבלתי את החיסון הרביעי. עכשיו, ואנשים שמקבלים את החיסון הרביעי, מאחר והיה כבר הפרש גדול בין השלישי לרביעי, הם מחוסנים פחות. ואנשים שקיבלו את החיסון הרביעי ונדבקו, והחיסון הרביעי מגן נגד מחלה קשה, לא מגן נגד הידבקות. עכשיו, אז אפשר להידבק ולהיות חולים קלים ברוב המקרים. כמובן שזה סטטיסטיקה, יש אנשים שיכולים להידבק ולהיות חולים קשים, אבל הסיכוי של אדם שחוסן 4 פעמים לקבל מחלה קשה הוא באמת קטן. אפשרות אחרת שקיימת, היא לעשות בדיקת נוגדנים, ללכת באופן פרטי למעבדה, או ללכת לקופת חולים ולשלם עבור הבדיקה, או לבקש מהרופא משפחה שאולי היה, אני לא יודע מה ההליכים, לעשות בדיקת נוגדנים. והיה ואת רואה שיש לך כמות גדולה מאוד של נוגדנים, אז יכול להיות שני מצבים. מצב אחד, שהיית חולה, ובאופן לא, כלומר, היית חולה אסימפטומטית או עם נזלת קלה, וזה שווה לחיסון, מחלה שווה לחיסון, ואפשרות שנייה היא שיש לך נוגדנים, בגלל שיש לך נוגדנים עוד מהחיסון השלישי, ואת לא צריכה את הרביעי. אלה הן האפשרויות שקיימות.
אז זה מה שעשינו, האמת שנרשמנו באמת לקבל בדיקה סורולוגית בעוד שבוע. האם הם יגידו לי את הרמת נוגדנים, אם אני צריכה חיסון או לא צריכה חיסון?
לא, את זה הם לא יגידו לך אם את צריכה או לא צריכה, אבל אם הרמה היא גבוהה, אז את לא צריכה. ואם הרמה היא נמוכה, אז את כן צריכה. הם יגידו לך מה הנורמה. הם יגידו לך מה הנורמה.
אוקיי, אוקיי.
מבינה, יגידו לך, אם יש לך נגיד 2,000, אז את לא צריכה. יש לך 2 או 3 או 6, את כן צריכה.
הבנתי.
עכשיו, אפשר גם לפי בדיקת נוגדנים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל ישנם שני סוגים של נוגדנים, S ו-N. סוג אחד של נוגדנים הוא נוגדנים שנוצרו בעקבות החיסון. וסוג אחר של נוגדנים הוא סוג נוגדנים שנוצרו בעקבות המחלה. כלומר, אנחנו בבדיקות מדויקות של נוגדנים יכולים לדעת אם האדם חלה או לא חלה. כלומר, באופן תיאורטי, אם עושים לך את הבדיקות האלה, יכולים להגיד לך, גברתי, לפני שבועיים שהיה לך הצטננות, ההצטננות הזאת הייתה קורונה, ולא הייתה הצטננות רגילה.
מצוין.
השאלה אם יעשו לך את זה, וזה הבדיקה של נוגדנים, גם S וגם N. S נותן לנו את הנוגדנים של החיסון, וה-N נותן לנו את החיסון של המחלה.
של המחלה. יופי, ענית לי על כל השאלות.
אוקיי, ניצה. אני מצטרפת
לכל המחמאות, כי אנחנו מאזינים הדוקים, אחד ויחיד. תודה רבה,
בשבת שלום. תודה רבה, תודה, כל טוב. תודה. כן, רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, לפני כן מספרי הטלפון שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ומי שרוצה לשלוח שאלות בוואטסאפ, או להעיר הערות, להגיג הגיגים, לקושקושיות, לחוט חידות, 054-70-103-70, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
קודם כל תבורך בפעיליון.
תודה רבה. עם מי אני מדבר?
מדבר אפרים. אני עברתי איזשהו אירוע מוחי קל פעמיים.
כן. בן כמה אתה אפרים?
אני בן 70. באוגוסט יהיה 70.
כן.
עכשיו הנה, היה לי קשיים בדיבור, הכל בסדר, עכשיו אני עברתי את הכל, הכל בסדר גמור, רק מה למה אני שואל, זה יכול לעניין עוד הרבה אנשים. הרופא נתנה לי 75 מיליגרם לקחת לקרישה של דם.
75 מיליגרם של מה? של מיקרופירין? של
כן,
מיקרופירין, כן.
עכשיו, הרופא אמר לי, רופא משפחה, היא גם אמרה לי להפסיק את הקרטיה, שזה לדילול דם.
אבל קרטיה ומיקרופירין זה אותו דבר, קרטיה זה 100 מיליגרם.
הקרטיה זה לקחתי לפני כן, עכשיו היא נתנה לי לאי קרישת דם. לא לדילול דם, לאי קרישת דם.
אז מה היא נתנה לך? אליקויז, מה היא נתנה לך? איזה תרופה היא נתנה לך?
אני לא יודע, תכף אני אגיד לך.
אוקיי, מה השאלה שלך, אפרים?
השאלה אם אני לוקח גם את הקרישת דם וגם את הקרטיה, הרופא משפחה אמר לי, כן, לקחת פעם בארבעה ימים את הקרטיה ואת נגיד קרישת הדם, לקחת כל יום כמו שהיא אמרה. ורופא אחר אמר לי, כן, לא לקחת את הקרטיה יחד עם הכדור השני לאי קרישה של דם. עכשיו, אני רוצה לדעת, מה אתה אומר? אני בן אדם דתי, אני אומרים אחרי רבים להטות. מה שבמקרה שצריכים לשאול שאלה מאוד משמעותית, צריכים שלושה אנשים. מה שיגיד לך, רוב תעשי.
אז בוא אני אגיד לך משהו. אני לא יכול לתת לך את התשובה, לא משום שאני לא יודע אותה, אלא משום שאני לא יכול לקחת אחריות, אני לא הרופא שלך. אתה מבין? עכשיו, באופן עקרוני, בוא אני אגיד לך באופן עקרוני, ואם אתה אדם דתי, אני גם אציע לך מה לעשות. באופן עקרוני, אם היה לך אירוע מוחי, יש הצדקה לתת לך טיפול נוגד קרישה. אני מתכוון למיקרופירין כטיפול מונע. עכשיו, אפשרות אחרת היא לתת לך, אם הרופא מתרשם שיש לך גורמי סיכון רבים לסתום כלי דם, כמו כולסטרול מאוד מאוד גבוה, או סוכרת, יש לך סוכרת?
לא.
יש לך לחץ דם גבוה?
יציב, 130 על 90, 140 על 90.
עם כדורים או בלי כדורים?
עם כדור.
עם כדורים, כלומר יש לך לחץ דם גבוה, אבל אתה מאוזן. עכשיו, אתה מקבל כדורים לשומנים בדם?
כן.
כלומר, יש לך גם יתר לחץ דם, גם עודף שומנים בדם, יש לך גורמי סיכון, וגם עברת אירוע מוחי. עכשיו, פה באמת השאלה היא שאלה בעייתית, היא שאלה אם לקחת גם מיקרופירין וגם נוגד קרישה, או לקחת רק את הנוגד קרישה. אם הנוגד קרישה...
זה בדיוק השאלה, די פרופסור.
כן. אם הנוגד קרישה הוא בצורה... קודם כל, אפשר לתת את שניהם. הרופא שלך, ליתר ביטחון, אמר לך, אל תיקח כל יום מיקרופירין או קרטיה.
נכון.
תיקח רק פעמיים בשבוע.
סליחה, די פרופסור. אני לא לוקח מיקרופירין, אני לוקח את הקרטיה שזה...
קרטיה, אוקיי, זה אותו דבר בשבילי.
כן, נכון. אני מדבר, מה שאתה אמרת בדיוק, אם לקחת את שניים, הוא אמר לי את הקרטיה לקחת כל ארבעה ימים.
ואת הנגיד
קרישה, נגיד קרישה לקחת כל יום, כמו שאמרה לך בתל השומר הרופא.
אז בוא אני אגיד לך משהו.
אז תגיד לי, תעזור לי, למה באמת אני שומע אותך, אני שומע אותך על הסבלנות, ויש לך עם האנשים... תבורך מפעיליון, באמת.
תודה רבה, אפרים, תודה לך, יקירי. תשמע, בוא אני אגיד לך באופן עקרוני, אתה תעשה את ההחלטה שלך עם הרופא שלך, ותכף אני אציע לך מה לעשות. עקרונית, אפשר לתת גם נוגדי קרישה וגם קרטיה ביחד. כי כל דבר משפיע במקום אחר על קרישת הדם. הגורמים בקרישת דם, ישנם הרבה מאוד פקטורים, הרבה מאוד גורמים שאחראים על קרישת דם. וגורם אחד מפעיל גורם שני, מפעיל גורם שלישי, מפעיל גורם רביעי, עד שהדם נקרש. הקרטיה משפיע במקום אחד, ונוגד הקרישה משפיע במקום אחר. אז אם אנחנו רוצים השפעה יותר מושלמת, אנחנו נותנים את שניהם. הרופא שלך, ליתר ביטחון, אמר שהוא לא רוצה שיהיה לך יותר מדי, אז קח רק פעם בארבעה ימים. אז אם אתה לוקח פעם בארבעה ימים קרטיה, וכל יום את הנגד קרישה, זה בסדר. אבל מאחר והדבר הוא לא מוחלט, וזה לא שיש ברפואה רופא אחד שצודק ורופא אחד שטועה, כי גם הגישה של הרופא הקרדיולוגית בבית חולים היא נכונה, וגם הגישה של הרופא שלך היא נכונה, אני הייתי מציע לך, אתה אדם דתי, תשאל את הרב מה שהוא חושב. וזה מוזר שאני אומר לך, כי שתי הגישות הן נכונות.
הרב לא יודע כמוך, או כמו רופא, הרב יכול לתת לך יצא.
אבל עוד פעם, מאחר, ואין גישה קבועה. אפשרות נוספת היא ללכת לרופא המטולוג, שהוא רופא מומחה לקרישת דם, שהוא לפי בדיקות שיעשה לך, יכול להגיד לך, אם כן או לא, לקחת או לא לקחת.
רופא שיראה אותך... בן אחותי הוא מומחה גדול מאוד מקנדה, אבל הוא גם אמר לי מה שאתה אומר, אפשר שני דברים, ואני לא יודע, מה אני אגיד לך?
אז אני אומר לך...
הוא רופא מאוד מאוד מפורסם בקנדה.
כן, אבל אני מסביר לך, שאין פה, שיש פה, אין פה דבר אחד נכון. אפשר ככה ואפשר ככה.
טוב.
בכל דבר יש סיכון קטן אחר. ואם אתה לוקח גם קרטיה וגם אספירין, יש יותר סיכוי לדימום. סליחה, גם קרטיה וגם נגד קרישה, יש יותר סיכון לדימום. אם אתה לוקח רק נגד קרישה, יש פחות סיכון לדימום ויותר סיכון לסתימה. אבל סך הכל, עקרונית רק תרופות לקרישת דם מספיק, אמורות להיות מספיקות. אתה מבין? בלי קרטיה. אבל אם אתה לוקח קרטיה פעם בארבעה ימים, או פעם בשבוע, או פעם בכמה זמן, האספירין משפיע לכמה ימים. כלומר, זה לא, את הכדורים נגד קרישה, מוכרחים לקחת פעמיים ביום. כי אם אתה לא לוקח אותם פעמיים ביום, זה לא משפיע. את הקרטיה, או אספירין, או מיקרופירין, אפשר לקחת פעם בארבעה ימים, ופעם בחמישה ימים, כי ההשפעה של האספירין נשארת קצת יותר זמן. אוקיי?
אני מודה לך, תבורך מפי העליון.
תודה רבה, אפרים, כל טוב לך.
כל טוב, אדוני.
כן. כן, אני חייב להגיד כאן משהו, רפואה זה לא מדע מדויק, ואני כאן בתוכנית שלנו, אני מדבר באופן כללי, אבל אני לא יכול לייעץ ייעוץ פרטני איזה תרופה לקחת ומה לא לקחת לחולה, כי אני לא יכול לקחת שום אחריות עליו, אני נותן את הנתונים, הוא צריך ללכת לרופא שלו והרופא שלו צריך להחליט. עכשיו, מאחר ואמרתי לכם שרפואה היא לא מדע מדויק, יש גם פה בית הלל ובית שמי, יש כאלה שרוצים גם חגורה וגם שלייקס, כלומר, גם כדורים נגד קרישה וגם אספירין, ויש כאלה שאומרים, חגורה מספיקה, מספיק רק חומרי, גורמי קרישה. וכשאין החלטה חד משמעית, אז או שמתייעצים עם הרב שיש לו את הנתונים שלו, אם האדם מאמין ויכולים לעזור לו, או שהולכים לרופא או מהמטולוג, שיכול לעשות עוד בדיקות נוספות, או לעשות הערכת מצב. אבל לעשות הערכת מצב והערכת סיכונים אצל אדם שאני לא מכיר, אני לא יכול לעשות את זה. אוקיי, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר?
שושנה.
שושנה?
אחד, כן, אתה משמע אותי?
כן, כן, שושנה. בת כמה את, שושנה?
בת 77.
כן, אני שומע אותך.
וואת, הגעתי אליך, הנשמה יצא לי.
לא, ברוך השם, אני שומע אותך, סימן שהנשמה קיימת.
קודם כל, יש לי ירידה נוראית בשמיעה. לקחתי גם את האוזניות האלה, זה לא בדיוק עזר לי. ויש לי טיניטון כבר הרבה שנים, אבל זה כל כך הולך וגובר וגובר, שאני פשוט, אין לי מנוחה, אין לי שינה, אין לי יום, אין לי לילה. ועוד דבר אחד, אני יודעת שאני מבלבל לך את המוח, עוד דבר אחד.
את לא מבלבלת לי את המוח, לצורך העניין הזה בדיוק אני נמצא כאן. אז תרגישי בנוח, אני פה בשביל שיבלבלו לי את המוח בענייני רפואה.
תודה, תודה. עשיתי, עכשיו עשיתי בראש, הזיכרון שלי עבוד לגמרי, ירד לגמרי, לגמרי, לגמרי. הלכתי לנוירולוגית, נתנה לי ריפסטיגמון, משהו כזה, מדבקות, אבל זה עשה לי שחרחורת נורא והפסקתי עם זה.
אוקיי.
אני לא יודעת מה לעשות, דוקטור, אני לא יודעת מה לעשות.
עכשיו, תראי, ירידה בזיכרון צריך לבדוק, ואם לא, אם המדבקות עשו לך לא טוב, אז צריך לעשות לך מדבקות, אז צריכים לתת לך כדורים, אולי יעשו לך יותר טוב. עכשיו, ירידה בזיכרון יכולה להיות מסיבות שונות. יש ירידה בזיכרון שהיא תלוית גיל, שקשורה לגיל, ובגיל 77, להרבה מאוד אנשים יש ירידה בזיכרון, בעיקר לשמות, ובעיקר גם לשמות של דברים, וגם לשמות של אנשים.
כן.
וגם יש יותר ירידה בריכוז מאשר ירידה בשמות.
נכון, נכון.
עכשיו,
נכון.
לגבי הטינטון, הטיניטוס, אם זה משגע אותך, משגע. אז יש מכונים שיכולים לעזור לך, יש מכונים שיכולים לעשות לך התקנים שמנטרלים, או שמשכחים את הטינטון, את הטיניטוס.
יש דבר כזה, אני לא יודעת, אני פשוט...
אני לא אובייקטיבי, כי אני יועץ של אחד המכונים, אבל למשל אני יודע שמכון גל, הוא מכון שיש בו, יש לו ציודים שיכולים לעזור להוריד את הטיניטוס, והם יכולים גם להדגים אותו עד כמה הוא קיים או לא קיים, ויכולים לתת כלים שיכולים לעזור לך. אז שווה לנסות, אם הסבל הוא כל כך גדול. זה גם יכול לעזור להתקין מכשירי שמיעה, שישפרו לך את השמיעה, אם את אומרת שאת לא שומעת טוב, ואולי המכשירים שיש לך, או שהם מיושנים.
יכול להיות.
תראי, יש היום דור חדש של מכשירים, שהוא דור שיכול מאוד לעזור.
אני מוכנה ללכת, רק מי שתגיד לי, אני הולכת, כי זה לא באמת לא איכות חיים. פשוט לא איכות חיים.
סליחה, רק רגע, אני משתמש. סליחה, השתעלתי. תראי, אז אמרתי לך, אני לא, יש הרבה מכונים שאני יודע, אבל לפחות אני יודע שבמכון גל יש את, את האפשרות הזאת, ויש להם גם את כל הדור החדש של מכשירי שמיעה, שיכולים לשפר לך את, את החיים, כי את יודעת, כמו שאנשים לא רואים טוב מרכיבים משקפיים, אז לא שומעים טוב, יש מכשירי שמיעה מודרניים שגם עושים פילטרים של, שמורידים רעשים מסוימים. אז זאת מכשירים שיכולים גם להוריד את הטינטון וגם לשפר את השמיעה.
אוקיי, אוקיי, זה מאוד חשוב לי. עכשיו, מה שביקשתי ממך, כבר שכחתי. אבל תוך שנייה אני כבר שכחת מה להגיד.
בסדר, זה קיים אצל אנשים בגיל 77, את לא היחידה.
תגיד לי בבקשה, יש עוד שאלה אחת, אפשר?
כן, ודאי.
הנשירת שיער, שבוע שעבר דיברת עם מישהו שיקשר אליך, אבל אני לא יודעת איך לסדר את זה, כי פשוט כמעט נשארתי בלי שיער, אני לא יודעת מה אני עושה. זה משגע אותי, אני לא יודעת אם זה. ויש לי גם כל מיני נקודות בראש, שהכירורג אמר שאני צריכה לעשות ניתוח, אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
את ממוצא אשכנזי?
לא, אני ספרדי.
מוצא ספרדי, ואת בהירת אור?
לא, רגיל.
רגיל.
לא.
תראי, צריכים ללכת לרופא אור, ויש הרבה פעמים, יש נגעים מהשמש שנקראים BCC, בזל צל קרצינומה, ואלה נגעים okay. שצריך להוציא אותם. כי אם לא מוציאים אותם, הם מתפשטים. זה סוג של, גידול, אבל זה לא גידול ששולח גרורות. והוא מופיע הרבה פעמים...
יכול להיות או לא?
מה?
יכול להיות סרטני?
יכול להיות סרטני, אבל סרטני מקומי. יש, יש, יש סוגים של סרטן שהם מסוכנים, כי הם יכולים לשלוח גרורות, וזה שולח אותם, וזה סכן, אפשר למות מזה. זה סוג של גידול שלא מתים ממנו, מתים איתו. כלומר, הוא לא מסוכן לחיים, אבל הוא גידול שמתפשט, ולכן ברגע שרואים אותו, בשלב הראשון אפשר לשרוף אותו. בשלב השני עושים ניתוח שנקרא מוס ומוציאים אותו. כלומר, תלוי בגודל שלו ותלוי בעומק שלו. אז לכן מה שצריך ללכת זה ללכת לרופא אור, ורופא האור בודק, מסתכל, יש לו מכשיר מסוים שנקרא דרמוסקופ, הוא גם יכול לראות פחות או יותר את העומק שלו ואת הגודל שלו ואת התכונות שלו, והוא יראה אם זה מתאים לצריבה, או אם זה מתאים להוצאת כירורגית, או אם זה במקום בפנים, במקום שהוא לא יפה, שצריכים לשמור על אסתטיקה, אז עושים ניתוח שנקרא מוס, שעושים עם צלקת קטנה ועם כירורגיה מאוד מאוד עדינה פלסטית.
אגב, אני הייתי אצל רופא אור, אבל הוא שייך את זה כאילו שאנחנו באים מחוץ מפרס, אז יכול להיות שזה בגלל שאתה שם גזזת או משהו כזה, אני לא יודעת.
לא, אז יכול להיות שהנגעים באור הם לא נגעים שקשורים לנגעים שלא קשורים ל-BCC, אלא קשורים למשהו אחר, לגזזת או לטיפול אחרי גזזת. אבל זה, לכן, את יודעת, אחת הבעיות שאנחנו כמעט ולא מעלים, אם שמת לב בתוכנית שלי, זה בעיות אור. כי בעיית אור בעין, אני צריך לראות בעין שלי. וכל זמן שאני לא רואה, אז אני לא יכול לדעת אם מדובר בנגע שקשור לטיפול שקיבלת לגזזת. בזמנו גם היו מקרינים את האור, עושים הקרנות, והיו משתמשים בכל מיני חומרים. או אם זה דבר שבאמת קשור לשמש שישנה בארץ, וזה אותו BCC, אותם נגעים שהם סרטניים או פרסרטניים, שהם לא מסוכנים לחיים, אבל הם יכולים להיות קשורים גם לשמש.
הלוואי שיכולתי להגיע אליך באיזושהי צורה, אבל אי אפשר.
לא, אני לא מטפל בזה, צריכים ללכת לרופא אור.
לא, אבל לגבי נשירת שיער, אמרת שאתה כן...
לא, אני לא יכול להתייחס לזה עכשיו, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. תודה רבה. אוקיי, רבותיי, הסתיימה השעה הראשונה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות. תודה רבה לאייל פרנק, עורך התוכנית, למאירה פרץ המפיקה, תודה לעמיתי דואק, שאחראי לדיגיטל, לאיציק אהרון, שאחראי לשידור ב-103FM, ולבני אלפרין, שאחראי לשידור ב-104.5. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ניתן לשלוח שאלות לוואטסאפ 054-70-103-70, פרסמות, חדשות, ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל אחראי עמיתי דואק, על השידור ב-103 אחראי איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו 1-900-722-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, נעים מאוד.
שלום, נעים מאוד. עם מי יש לי העונג?
עם אוריה.
אוריה או מוריה? מוריה.
כן.
כן. בת כמה?
אני בת 23.
כן, אני איתך.
סובלת ממיגרנות כבר כמה שנים טובות, שהן הפכו להיות מיגרנה כרונית בשלוש שנים האחרונות. עברתי אין ספור טיפולים קונבנציונליים, אלטרנטיביים, ממש אקספרימנטים כאלה, ועם הקלות מאוד זמניות. אז אני
כשאת אומרת מיגרנה כרונית, למה את מתכוונת?
מיגרנה יומיומית.
יומיומית.
כן, מלווה בקימה בבוקר עם כאב, ולרוב מין איזו תחושה של עפיפות כזו, קצת סחרחורת, טיפה, מין חוסר ריכוז כזה, ונוסף לכאב יש הרבה דברים נלווים שמוקשים על התפקוד, ובאמת יומיומי.
את יודעת שבהגדרה, מיגרנה יומיומית זה לא מיגרנה. זה טנשן הדק. האם הכאב הוא בחצי ראש או בכל הראש?
לרוב בחצי ראש בצד ימין ברקה, ולפעמים מאחורה יותר קרוב לעורף, בגבות.
את מצליחה לתפקד?
כן, אני מצליחה לתפקד.
עכשיו, יש לך בחילות?
בהתקפים יותר חמורים שזה יכול לקרות פעם בשבוע, שבועיים, כן. לרוב לא.
אוקיי. ואם אני אגיד לך שיש לך שני סוגים של כאבי ראש, שסוג אחד הוא כאב כמו שאת מתארת, ומדי פעם יש לך ממש בחצי ראש עם רגישות לאור שהרבה יותר קשה לך לתפקד, זה נכון?
כן, גם אצל הנוירולוג שאני מטופלת אצלו, זה באמת שני סוגים, שזה מה שאמרת על הטנשן הדיק והתקפים, שזה משהו קצת אחר.
בדיוק, אוקיי. כי תראי, יש לך שני סוגים של כאבי ראש שאחד יכול להביא לשני, כלומר זה יכול להתחיל כטנשן הדק, ככאב ראש של כל הראש, או כאב של לחץ, או כאב כאילו שיש לך על הראש כובע פלדה שקטן עלייך בשני מספרים, או, או, או איזה כן. כתר או תחבושת שלוחצת או מלחציים בראש, שזה הטנשן הדק, והסוג השני הוא הסוג של המייגרן הדק, או הווסקולר הדק, שקשור יותר לכלי דם, שהוא מופיע יותר בתקופת המחזור אולי, או יותר בתקופת הביוץ, לפעמים כך, לפעמים כך, לפעמים לא קשור. וזה כאב אחר שהוא יותר קשה, ויותר פחות שכיח נגיד. עכשיו, הטיפול לשניהם הוא טיפול שונה. כלומר, לכל סוג של כאב, הטיפול הוא טיפול שונה. הדבר היחיד שיכול לשנות, לעזור אולי לשניהם, זה טיפול בבוטוקס. האם ניסו נתן לך זריקה של בוטוקס או של דיספורט?
לא, הציעו לי את זה, אבל אני כרגע עם זריקה של חלבון, על בסיס חודשי, שאמורה...
כלומר, את מקבלת טיפול ביולוגי, הטיפול החדש.
נכון, בדיוק, בדיוק.
כמה זמן את מקבלת אותו?
אני חושבת שכבר קרוב לשנה, אם לא אולי אפילו טיפה יותר. והוא לא עוזר לך. עברתי בין כמה חברות. לא, עברתי בין כמה. לך,
נכון?
לא,
מה,
לא, לא.
בתחתה. למה הוא לא עוזר, את יודעת?
אני לא יודעת.
אני אגיד לך למה.
אז תגיד לי, אני אשמח.
משום שהטיפול הזה הוא טיפול למיגרנה, ורוב הכאבים שלך היומיומיים הם לא מיגרנה. רוב הכאבים היומיומיים שלך הם טנשן הדק. כי מיגרנה זה לא כאב שבא כל יום. לכן שאלתי אותך השאלה הראשונה, מה זה כרוני?
כן.
יש לך כרוניק דיילי הדק, כאב ראש כרוני יומיומי. וזה כאב שלרוב יכול להיות קשור למצבי סטרס, למצבי לחץ. כלומר שיש, תראי, כולנו בלחץ, בעיקר בגיל 23. זה, לא, זו תקופה, כן ללמוד, לא ללמוד, כן בחינות, לא בחינות, כן חברים, לא חברים, כן להתחתן, לא להתחתן, כן, כן... בלבלה כזאת עם המון 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 דברים והמון המון המון החלטות והמון המון המון תקופה של לחץ, גם לחץ כלכלי, גם כן לקבל כסף מההורים או לא לקבל כסף מההורים, כן לעבוד, לא לעבוד, כן מספיק מה שיש לי, לא מספיק מה שיש לי, כלומר זאת תקופה מתוחה. כל התקופות הן תקופות מתוחות, אבל בתקופה המתוחה הזאת יש לך את התגובה של כאב ראש יומיומי, שאצלך הוא מופיע בכאב ראש, אצל מישהו אחר הוא יכול להופיע בכאבי בטן, אצל אחר הוא יכול להופיע בכאבי גב. כלומר, יש לכל אחד ואחד מאיתנו אזור יותר רגיש בגוף, שאם הוא נמצא בסטרס, שם זה מופיע, שם זה בא לידי ביטוי. אצל אחרים זה סחרחורות או חוסר יציבות. ויש כאלה שפותרים את זה, סליחה, עם אישון של סיגריות, ויש כאלה שאוכלים בלי הפסקה, ובזה הם נרגעים. ויש כאלה שלפעמים אני מציע להם, שמה, או שתיקח טיפול פסיכולוגי וללמוד להרפות את עצמך. לעשות מדיטציה. כן, יש סוגים של מדיטציה. מיינדפולנס.
כן, כן, אני כבר עברתי את כל אלו, אבל אני מרגישה שסטרס יומיומי שהוא חלק אינטגרלי מהחיים, לא מצדיק כאב כזה. ואני לא יכול להיות שאני 5 שנים בתקופת לחץ בלתי נגמרת.
אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאת צריכה לקבל טיפול יותר ספציפי, ולנסות, תראי, מה שאני יכול להגיד לך הוא, האם ניסו לתת לך תרופות ממשפחת התרופות ה-SSRI?
כן, לקחתי אלטרולט ממש לאחרונה, האמת.
אלטרולט זה לא SSRI, אלטרולט זה טריציקלים, זה משהו אחר לגמרי. זה משפחה דומה, זה עושה לפעמים דברים דומים, אבל הוא פחות. באלטרולט לא הגעת לכמויות גדולות, הגעת בטח ל-25 מיליגרם.
נכון, נכון, נכון.
כן.
כן, אז SSRI כנראה לא לקחתי דרלין תקופה, אספירין קצת, לא מעבר לזה.
טוב, תראי, מה שאני הייתי מציע לך לחשוב קודם כל על בוטוקס. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לחשוב על CBT. CBT זה קוגניטיב בהביורל תרפי.
כן.
סליחה שנייה. אני מתנצל. לחשוב על CBT. לחשוב על CBT, על Cognitive Behavioral Therapy, ואו לעשות, לא ללמוד מיינדפולנס, אלא לעשות את הטכניקה הזאת, שהיא מרגיעה ומרפאה את מערכת העצבים. ודבר שלישי, האם נתנו לך תרופות כמו גבאפנטין?
לא, האמת שלא שמעתי עליה.
לא. והאם נתנו לך תרופות כמו... ליריקה?
לא.
לא. אוקיי, אז צריך ללכת לרופאים שעוסקים בכאבי ראש, ולנסות, להמשיך לנסות, אבל אני הייתי בכל זאת חושב על בוטוקס, דווקא במקרה שלך, אבל הכי הכי טוב, בוטוקס זה הבעיה של בוטוקס הזה, שזה לא בסל, וצריכים לשלם הרבה כסף, וצריך לחזור על זה כל מספר חודשים.
כן.
לעומת זה, ה-CBT יכול לעזור לך יותר, או יש דברים אחרים, או לקבל תרופות כמו... יש תרופות אחרות, אבל הן גורמות לתופעות לוואי, אז אני אפילו לא אגיד לך את השמות שלהם. אבל גם הפנטין, כן. לקחת בערב 400, 300, כמה את שוקלת?
כן, וואו, לא יודעת, 50 ומשהו, 56,
אלא. אז לקחת גם הפנטין ולהתחיל ב-300 מיליגרם בערב, ואחר כך לעלות ל-600 מיליגרם, יכול להיות טוב. ואולי גם להוסיף, תשאלי את הרופאה שלך לגבי נורמיטן, נורמיטן זה כמו הדרלין שקיבלת, אבל הוא משפיע קצת אחרת, ולהתחיל ב-25 מיליגרם, אבל להתחיל ברבע כדור ביום, ולאט לאט לעלות לחצי כדור ביום, כל העלייה צריכה להיות קטנה, כי הנורמיטן מוריד לחץ דם. עכשיו, הוא בדרך כלל מוריד לחץ דם כשהוא גבוה, הוא לא מוריד אותו שהוא תקין, אבל לנשים צעירות בדרך כלל יש לחץ דם נמוך מלכתחילה. אז אם מתחילים ברבע כדור ועולים לחצי כדור לאט 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 כל שלושה שבועות, אז עד שהכאב יורד, אז זה בסדר. אם עולים בבת אחת, אז מרגישים קצת סחרחורות וקצת לא טוב, אז זה לא כדאי. בסדר?
תרופות שאמורות להיות
ללייפטיים,
או?
תקשיבי, יכול מאוד להיות שברגע מסוים תיכנסי למסדר, לצורת חיים רגילה. ו... ויהיה לך את העבודה שלך, ואת המשפחה שלך, ואת החיים שלך, ואת הרוטינה שלך, אז הדברים השתנו. אבל התקופה הראשונה של החיים, כלומר, החל מגיל ההתבגרות, ועד שמסתדרים, או עד שנכנסים לרוטינה, היא תקופה קשה. אנחנו בדרך כלל מזלזלים, אומרים, מה הוא צריך? יש לו בית, יש לו מיטה, יש לו, אנחנו דואגים לכל, זה ההורים אומרים, כן, מה, אין לו שום בעיה. זה בדיוק הפוך. כי הכלים שיש לך להתמודד עם אחרים, והמחשבות שיש לך הן אחרות, והלחצים מכיוונים שונים, זה אמנם לא לחץ כלכלי של אוכל וחדר בדרך כלל אם את גרה בבית, אבל יש לחצים מסוגים אחרים שמשפיעים לא פחות.
ואני אשמח לשאול שאלה אחרונה, באמת
בבקשה.
התסמין הזה שתיארתי לך בהתחלה, של מין איזו אפיפות כזו, מין חוסר ריכוז, זה משהו שאתה...
זה חלק מתמונה שקשורה למצב של סטרס נפשי, שהוא מביא לך לכאב הראש. זה חלק מהתמונה הקלינית.
הבנתי.
יש כאלה שמתארים את זה כמצב ככה כמו מסוחררים, אבל יש כאלה ש... ניתק לחוט המחשבה, רק שנייה, יש כאלה שמתארים את זה כאילו יש בלון נפוח במוח, זהו.
כן.
אוקיי.
ממש ממש תודה רבה על ההזנה והעצות.
כל
טוב. תודה. להתראות.
כן, מי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת חסידה. אני רוצה לשאול לגבי ביתי. היא בת 42. לפני שבועיים וחצי היא חלתה בקורונה. והיא כבר הבריאה. וכיום מה שהיא מרגישה זה קוצר, לא יודעת אם זה קוצר נשימה, על כל הליכה הכי קטנה, עלייה במדרגות, הליכה בתוך הבית, אם היא עושה משהו, היא מתנשפת בצורה בלתי רגילה.
זה קוצר נשימה במאמץ קל.
עשו לה צילום ריאות, אמרו שהכל תקין, וזה יהיה בסדר. אבל אני לא רגועה, וזו הסיבה שאני מתקשרת, היא בדרך כלל בריאה, היא מחוסנת בשלושה חיסונים.
תראי, היא חלתה בקורונה, ויש לה עכשיו תסמונת אופיינית לפוסט קורונה. זה שלא מוצאים שום דבר בבדיקות דם, זה מתאים. זה שצילום ריאות תקין, כי אין לה דלקת ריאות, אז הצילום תקין. יש לה קוצר נשימה במאמץ. מה שצריך לעשות רק, זה לעשות כמובן בירור לבבי.
בירור לבבי?
לבבי של לב. כי קוצר נשימה במאמץ צריך לשלול בעיה לבבית. אז לגשת לקרדיולוג, ולעשות אולי, הוא ישלח אותה לעשות ארגומטריה, כלומר זה בדיקת לב במאמץ, הוא ישלח אותה לעשות אקו, אפשר לעשות גם אקו במאמץ, עכשיו אם היא לא יכולה להתאמץ פיזית, יעשו לו את המאמץ הזה כמאמץ כימי, כלומר, ייתנו לה זריקה שמחכה, עושה חיקוי של מאמץ, אבל החובה הראשונה, כשיש קוצר נשימה במאמץ, אצל אישה בת 42, אחרי קורונה, היא לבדוק את, את בדיקת הלב. ואם בדיקת הלב כולה תקינה, ואומרים לה זה לא מהלב, אז זה הפוסט קורונה שקשורה לדרכי הנשימה.
זה נקרא חוסר נשימה, היא מתנשפת אחרי כל פעולה בשכיבה, היא נקרא, לא מתנשפת.
זה נקרא קוצר נשימה במאמץ. עכשיו, יש קוצר נשימה במאמץ קל, אם היא נגיד עולה קומה אחת במדרגות,
כן.
יש קוצר נשימה במאמץ קשה, אם היא עולה שלוש קומות במדרגות. יש קוצר נשימה אם היא הולכת 100 מטר, או אם היא הולכת...
היא הולכת. אבל...
כן, אבל השאלה אם היא הולכת מהר, אם היא רואה אוטובוס למשל וצריכה לרוץ לאוטובוס 150 מטר.
לא, בהליכה רגילה.
בהליכה רגילה, אז אני הייתי בכל זאת שמח מאוד שיראה אותה רופא לב, ויעשו לה אקו של הלב, ויעשו לה ארגומטריה אם צריך, ויעשו לה הערכה לבבית, כי הדבר... בואי אני אגיד לך משהו. אם מדובר בפוסט קורונה, אין מה לעשות. אבל אם מדובר בקוצר נשימה במאמץ בגלל בעיה לבבית, יש מה לעשות וזה דחוף יותר. קוצר נשימה במאמץ אחרי קורונה זה לא דחוף בכלל. זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים ונקווה שזה יעבור. בהרבה מאוד מקרים זה עובר. אנחנו לא יודעים כמה זמן. לעומת זה, אם הבעיה היא לבבית, אז צריך לטפל בה.
הבנתי. אם הבעיה לבבית, כי עד עכשיו, עד הקורונה מעולם לא הייתה בעיה לבבית.
כן, אבל עוד פעם, קורונה גם יכולה לגרום לבעיה לבבית, יכולה לגרום לבעיה בכלי דם, יכולה לגרום לאנדוקרדיטיס, לדלקת של קרום הלב. כאבים בחזה יש לה במאמץ?
בבקשה?
כאבים בחזה במאמץ. יש
היא לה? לא מתלוננת על כאבים בחזה, היא לא לידי, אבל היא לא מתלוננת על כאבים בחזה.
תקשיבי, אני אומר ככה, אם יש מצב שעלול להיות מסוכן, זה מצב שקשור לשינויים בלב בגלל קורונה. וזה צריכים לשלול.
100%.
ולשלול, כי יש לזה טיפול.
כן,
את מבינה, אם זה משהו מהלב, זה יכול להיות, זה יכול באיזשהו מקום להיות מנורה אדומה שנדלקת, אבל יש לה טיפול.
כן.
אם זה בעיה שהיא פוסט קורונה רק נשימתית, וצילום חזה תקין, אז אין הרבה מה לעשות. דבר נוסף שאפשר לעשות כדי לשפר את זה, אם אחרי שגומרים את הבירור הלבבי, אחרי שראה אותו קרדיולוג, זה לעשות לה מה שנקרא ספירומטריה. ספירומטריה איך? זה בדיקת נשימה. ופה יכול להיות שאפשר לתת לה בינתיים, עד שהגוף יתושש, לתת לה משאפים, או לתת לה איזשהו טיפול, שיפתח לה טיפה את הריאות, שיגרום לכך שלא יהיה לה פחות קוצר נשימה. אבל זה טיפול סימפטומטי, זה טיפול בסימנים. אני רוצה לדעת שאין בעיה בלב שהיא הגורם.
אני יכולה לשאול משהו?
ודאי.
היא טוענת שיש שיפור לעומת מה שהיה בזמן הקורונה. אבל עדיין, התיאור כמו שאני תיארתי אותו הוא היום.
לא, לא, תקשיבי, אני אומר ככה, כמה זמן עבר מהקורונה? חודשיים?
שבועיים וחצי.
אני הייתי אומר, את יודעת, אני תמיד אומר, יש ספק, אין ספק. כן. הכי הרבה תלך לקרדיולוג, הוא יעשה לה אקו ויגיד לה, ילדה, לכי הביתה, בואי אליי בעוד חודש.
יפה.
כן. באמת שבועיים זה זמן קצר, שבועיים זה באמת זמן קצר אחרי...
שבועיים וחצי.
חודש, כן. שבועיים וחצי זה עדיין אנשים ש... את יודעת, אנשים ש... הרבה אנשים שעברו את הקורונה בצורה קלה, עם נזלת וקצת כאב גרון, עדיין מקחקחים ומשתעלים ומשתנקים לפעמים, גם חודש אחרי המחלה.
אוקיי.
אז תראי, לא הייתי רץ כרגע לרופא ריאות, ולא הייתי עושה ספירומטריה, מה שאני אמרתי לך היום, מחר, מחרתיים. אבל ללכת לרופא לב ולהגיד לו, יש לי קוצר נשימה במאמץ, כי תראי, אנחנו צריכים תמיד לחשוב שני דברים, לחשוב שמצד אחד יש קשר לקורונה, וגם על אפשרות תיאורטית שאין קשר לקורונה. והרבה נשים והרבה גברים בגיל 42, יש לפעמים איזה שהן בעיות לבביות שנותנות קוצר נשימה במאמץ.
אוקיי, 100%.
אוקיי, חסידה.
המון תודה. אנחנו מאזינים קבועים לתוכנית הנפלאה.
תודה רבה.
ותודה.
תודה רבה. כן, מאיתנו. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שמי לידיה, אני בת 70,
כן,
ויש לי בעיה שאני מקווה שתוכל לעזור לי בה.
בואי, בשמחה.
אני סובלת מהתכווצויות ברגליים בלילה, זה בדרך כלל כף הרגל ושוק, או זה, וזה כל לילה אחרי משהו כמו 3-4 שעות שינה. אני חייבת לקום מהמיטה, להתחיל ללכת, או להשתמש באמבטיות עם מים חמים כדי להרפות.
אבל ברגע שאת מתחילה ללכת זה נעלם.
זה, כן, לאט לאט זה נעלם, כן.
תגידי לי, איזה תרופות את לוקחת, לידיה?
אני לוקחת תרופה נגד לחץ דם.
איזו?
תרופות נגד סוכרת. ונגד קולסטרול.
מה את לוקחת נגד לחץ דם?
טריטייס.
טריטייס רגיל או טריטייס פלוס?
רגיל, אני חושב 2.5 מיליגרם.
אוקיי, מה עוד את לוקחת?
נגד קולסטרול, אטוזט.
כן, אטוזט, ומה עוד?
אני לוקחת אספירין ומטפורמין. שלאחרונה החלפתי תרופות.
מה לקחת קודם? מה לקחת ללחץ דם? לקחת משהו עם פלוס?
לא, לא.
לא.
שום דבר.
לקחת... כן. דיזוטיאזין, לקחת, מוכר לך השם?
לא.
לא, אוקיי. באיזה אזור בארץ את גרה?
במרכז.
במרכז. את יודעת אם המים באזור שאת גרה הם מים...
מותפלים, אני חושבת.
הם כן. מותפלים, אוקיי. תראי, באזור שיש מים מותפלים, חסרי מלחים ומינרלים. מה שקיים במים הרגילים, במי בארות רגילים. אז בדרך כלל, הדבר הראשון שכדאי להוסיף, זה מגנזיום. וזה דבר אחד. דבר שני...
סליחה שאני מתפרצת, אני לוקחת תוסף סידן, מגנזיום, ויטמין D3, שמקטין את עוצמת ההתכווצויות, אבל לא מונע אותם.
אוקיי, כמה, את יודעת כמה מגנזיום יש בתוסף?
לא בדיוק,
אוקיי. כי לפעמים מוסיפים...
100 מיליגרם, סליחה.
100 מיליגרם זה כמות קטנה, אבל כמות מספיקה. תראה, אני הייתי, נכנס לבית מרקחת, קונה מגנזיום, מגנזיום ציטרט, או מגנזיום, בוא נגיד, של 500 מיליגרם, ולוקח אותו במשך שבועיים.
כן.
במקביל, הייתי מוסיף אשלגן.
אני חושבת שב, סליחה, בבדיקות דם יש לי עודף אשלגן. לא הייתי מוסיפה אולי.
לא, הייתי מוסיף אשלגן בכדורים, אבל הייתי מוסיף אשלגן בדיאטה.
אוקיי, טוב.
אוקיי, כי בדיאטה זה מאזן את זה. עכשיו, עודף אשלגן בדם זה מאוד, מאוד מוזם. אשלגן זה קליום, זה, זה, זה פוטסיום, כן?
כן.
זה מה שיש לך יותר מדי?
כן.
אוקיי, ובדקו מדוע?
זה מעיד על תפקוד פחות טוב של כליות, אמרו
כן,
לי, משהו כזה.
כן, כן. אוקיי. אז כי לפעמים כשיש בעיה עם תפקוד הכליות, זה גם יכול לגרום לבעיה של, של התכווצויות. אבל
זה לא
מוסיף,
משהו חמור.
הייתי מוסיף בננה אחת ביום.
אוקיי.
ואת אוכלת סלט, ירקות ירוקים?
הרבה, כן.
אוקיי, בסדר גמור. אז תוסיפי בננה אחת ביום, ותוסיפי מגנזיום, ותראי מה יהיה. עוד דבר
אוקיי.
אחד, עוד דבר אחד, תקני בבית טבע ויטמין E.
ויטמין
D,
אוקיי.
E, כמו אירופה.
כן, E, בסדר גמור.
אבל לא יותר מ-200 יחידות בינלאומיות.
אוקיי.
עד 200, 100 או 200 יחידות.
טוב, נקווה לטוב.
תתקשרי בעוד חודש, תגידי לי שההתכווצויות חלפו.
תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה שוב, ביי.
אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו?
שלום, מדברת
דורית.
שלום דורית. שם בדורי.
בסדר גמור.
אני בת 99, יש לי קרע בגיד הטיביאליס בדרגה 3. חצי שנה כבר הלכתי עם קרסוליה שלא עזרה. עברתי למגף קיבוע, עדיין הכאבים ממשיכים. השאלה שלי אם זריקות PRP לגיד יועילו?
לא הציעו לך ניתוח?
הציעו לי כפתרון סופי. השאלה שלי היא מתחלקת לשניים. א', האם זריקה יכולה לעזור לריפוי ואיחוי או רק הפחתת כאבים? ב', האם באמת ניתוח הוא הכרחי?
תראי, בואי נגיד, שום דבר לא הכרחי, כי זה לא ניתוח מציל חיים, זה ניתוח שמשפר את איכות החיים. אז בואי נתחיל מזה. כי שואלים אותי, למשל, בחולים שיש להם שחיקת סחוס בברכיים ולא יכולים ללכת 100 מטר. הכרחי? לא הכרחי. אם אתה רוצה לשפר את איכות החיים ואתה אומר, אני ככה לא יכול להמשיך, אז זה הכרחי. אבל בואי נחזור ל-PRP. PRP זאת שיטה שבה אנחנו לוקחים את הדם מהחולה, מסרכזים אותו, מעבירים אותו דרך צנטריפוגה, ומוצאים את התסיות. ובתסיות יש גורמי גדילה, שאותם אנחנו מזריקים. זה פלזמה ריץ' פלטלייטס. זה הראשי תיבות של PRP. עכשיו, זה עוזר לשקם, אבל אם יש קרע מוחלט של הטיביאליס, אני לא חושב שזה יכול לפתור אותו. השאלה גם איפה הקצוות של הקרע, שיש קרע, לפעמים יש הרחקה של הקצוות.
ואם יש הרחקה... קרע הוא בדרגה 3.
דרגה 3, כן, זה דרגה גדולה, זה לא... זהו. אני... תראי, כמה זמן יש לך את הקרע הזה?
אני חושבת שכבר שנה, אני עוד לא יודעת אם זה באותה חומרה.
תעשי PRP, מה זה יכול? להזיק זה לא יכול.
זה יכול לעזור לאיחוי?
אני לא יודע, אני לא מאמין, משום שאם זה קרע והקצוות של הקרע התרחקו אחת מהשנייה, אז זה די בעיה. אז לדרך היחידה היא ניתוח לאיחוי. אבל אם את עושה PRP, להזיק זה לא יכול, יכול להזיק לכיס קצת, אבל... להזיק זה לא יכול, ואולי תרגיש יותר טוב. אני מאמין ב-PRP, אני עושה PRP למטופלים שלי בכאבים מסוימים, כן? ובבעיות גידיות. ולפעמים זה עוזר, אבל אם הקרע הוא קרע מוחלט, או קרע גדול, בדרגה גבוהה, את יודעת מה? שווה לנסות.
אוקיי.
שווה לנסות.
ורציתי לשאול, אם באמת מדובר באיכות חיים, ואני כרגע דוחה את הניתוח, האם הזמן פועל נגדי?
תראי, דחית את זה שנה, אם תדחי את זה שנה ותדחי את זה שנה וחצי, זה כבר לא הבדל.
זה לא הבדל.
לא, בין שנה לשנה וחצי זה לא הבדל. אם היית, לכן שאלתי אותך כמה זמן יש לך את זה.
הכאבים הם שנה, MRI עשיתי רק לפני כמה חודשים, אז אני לא באמת יודעת.
ואיך זה קרה? הייתה לך תאונה? נפלת? מעדת?
לא. כנראה שחיקה. אני מוכשרת לפציעה של ספורטאים בלי לעשות ספורט.
נו, את רואה, זה יתרון.
כן. אני מאוד מודה לך, פרופסור פרסו, ותבורך על התוכנית.
תודה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
יוסף.
שלום יוסף, אני איתך.
שלום לך, ותודה על התוכנית היפה.
בבקשה, תודה יוסף. בן כמה אתה?
בן 70, אני אגיד לך. בין 70, לפני שנתיים ומשהו, עברתי לחץ מאוד גדול בחזה, ובסופו של דבר הגעתי לבית חולים, עשו לי צנתור, וגילו ששני...
תורקים.
שני חסים, עוד אחד ב-RCA ואחד ב-LED, 99%. הכניסו לי סטנט לפה וסטנט לשם כמובן, והכל בסדר, טוב ויפה. התחלתי לקחת מיקרופירין, ובהתחלה, ואחר כך...
פלאביקס. בהתחלה גם פלאביקס.
גם פלאביקס, כן. אבל זה עשה לי דימומים באף בעיקר. בעיקר באף. אז הוא הפסיק לי את מיקלופירין, ואני ממשיך לקחת פלאביקס, ולמרות שהשבוע התקשרתי לך שעדיין יש לי דימום פה ושם, הוא אמר לו, אתה חייב לקחת. זה דבר ראשון. יש לי שאלה אחרת אחר כך. עשיתי מיפוי ואקו לב וכו', והכל תקין אפילו.
יופי.
זה שאלה אחת.
לא, אז פה אין שאלה. מה השאלה פה?
מה אני עושה? להמשיך לקחת את הפלאביקס?
תראה, אנחנו מפחדים שהסטנטים יסתמו.
כן.
אז אני, אז צריכים לה, אם הדימום הוא לא קטסטרופלי, אז, כן. אז תמשיך לקחת את הפלאביקס.
אוקיי, הבנתי. אוקיי, תודה קודם כל על הראשון, כן. והשני, זה בעיה אחרת שאני התפלתי לקחת באותו זמן. נתנו לי גם קרסטור ואיזקור, 80 מיליגרם, וזה גרם לי לבעיות בתמונת הדם, לגבי הכבד.
כן.
הגעתי לרופאה מומחית לכבד, ואמרה לי, לא, זה בגלל הקרסטור, שכמות גבוהה מאוד.
כמה קרסטור קיבלת?
קיבלתי עד 80. בנוסף.
זה נתנו לך כנראה בגלל הסטנטים ששמו לך.
כן.
אוקיי, ולכן הם רצו להוריד לך את הקולסטרול כמה שאפשר, ולנסות לנקות לך את כלי הדם.
אין לי קולסטרול גבוה, לא היה לי אף פעם.
כן.
אין לי, גם עכשיו אין לי, וגם אז לא היה לי. עכשיו, הרופאה המומחית לכבד, כמובן, היא הורידה לי את הקולסטרול ל-10. כן. ואני כיום לוקח על קולסטרול 10 ו-10, אבל עשו לי אולטרסאונד, ועשו שהכבד הוא שומני.
כן.
עכשיו, מה אני
אמור... כמה עודף משקל יש לך?
אין לי עודף משקל, אני 1.68 מטר, בגלל שאני בן 70, ירדתי קצת ממטר 70, נמוך יותר, ואני שוקל 67.8,
68 גם. אין לך עודף משקל. תראה, כבד שומני יכול להיות מכל מיני סיבות. חלק מהסיבות הן סיבות של תרופות. חלק מהסיבות הן תקופות שקשורות לאלכוהול.
אני לא
שותה. לא, אולי שתית בעבר, אולי זה חלק על תרופות. חלק יכול להיות שהייתה לך איזושהי מחלה, מחלת הפטיטיס מסוגים מסוימים, לא חייבת להיות צהבת עם צבע צהוב, אבל הפטיטיס שיכולה לגרום, או מחלות אחרות ויראליות שיכולות לפגוע בכבד. כלומר, יש אנשים שיש להם כבד שומני בגלל עודף משקל, יש כאלה שזה מאוד אופייני לאנשים שבאו ממזרח אירופה, שיש להם בגלל שתייה של אלכוהול, או שתיות בעבר של אלכוהול, ויש כאלה בגלל מחלות, ויש כאלה שאנחנו לא יודעים מה הסיבה.
אני לקחתי לפני שנתיים, אולי זה עוזר לחשוב על זה, לפני שנתיים פלוס לקחתי, לא, שלוש שנים, לקחתי כדורים בגלל פטריות.
יכול להיות, אני לא יודע, כדורים לפטרת יכולים לגרום לנזק כבדי, לכן אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו נותנים אותם, אנחנו מבצעים פעם בכמה זמן בדיקות תפקודי כבד.
עשיתי את זה, במשך 6 חודשים, 3-4 פעמים עשיתי את זה, ואחרי 6 חודשים כמובן הפסקתי את הכדור לפי ההוראה של הרופא, ולא היה בעיה אז.
תגיד לי, כמה אחוז כבד שומני יש לך, אתה יודע?
לא, זה רק באולטרסאונד היה, ולא יודע.
רק באולטרסאונד. עכשיו, כן. האם תפקודי הכבד שלך פגועים?
בדרך כלל לא היו פגועים, לא.
ועכשיו?
לא, גם לא. חוץ מדבר הזה שעכשיו התגלה לי לפני שבועיים, שזה כבד שומני,
תראה, כבד שומני, בוא אני אגיד לך משהו. אחוז השומן הנורמלי בכבד רגיל בריא, הוא בסביבות 5%. עכשיו, מעל 10% אנחנו כבר אומרים כבד שומני, אבל יכול להיות כבד שומני 10%, יכול להיות כבד שומני 50%. אתה מבין? אז השאלה, מה חומרת השומניות של הכבד, והאם לכבד שומני יש גם משמעות בבדיקות תפקודי הכבד. מה שזה אומר, סך הכל, שלא צריכים להיכנס לחרדה, אבל צריך להיות במעקב, ולהיות במעקב אצל רופא מומחה לכבד. אז אני לא יודע כמה אחוז שומן הכבד השומני, כי כבד שומני זה הבחנה שלא מגדירה לי בדיוק מה האחוז וזהו. אז אני הייתי...
בדיקות דם אפשר לראות?
בבדיקות דם לא. בבדיקות דם אפשר לראות אם יש הפרעה בתפקוד הכבד, אם תפקוד הכבד לא תקין, אבל אם תפקוד הכבד תקין, אז אי אפשר לראות דברים נוספים בבדיקות דם לגבי זה. רק באולטרסאונד או במראי או בבדיקות כאלה. אז רק להיות במעקב אצל רופא קרדיולוג, אצל רופא כבד, רופא גסטרואנטרולוג שמומחה לכבד, ולראות, זה בדרך כלל יכול להיות תרופתי, וקרוב לוודאי, אם הורידו לך את הקרסטור, יכול להיות שכדאי להוריד לך את הקרסטור בכלל, ולהחליף לך לטיפול אחר, לתרופות אחרות, לנסות סוג אחר של משפחה אחרת של תרופות, מאותה משפחה גדולה, אבל כלפעמים תרופה אחת עושה את זה כן, ותרופה אחרת, שגם מורידה קולסטרול, לא עושה את זה.
אם אין לי קולסטרול גבוה?
לא, אני יודע, אבל אנחנו, תראי, אחרי שאנחנו שמים תומכים, סטנטים, אנחנו נותנים תרופות כדי לנקות את כלי הדם, והתרופות שאנחנו נותנים זה הסטטינים בדרך כלל. עכשיו, יש חילוקי דעות אם צריך או לא צריך, אבל, וזה אפשר לראות, אם אפשר לעשות בדיקות גם, אפשר לעשות סוגים של CT כדי לבדוק את כמות ההסתיידויות באורקים הלבביים או דברים
מסוגים. 35%
של הסתיידות?
כן.
אוקיי, אז בכל זאת כדאי לדעת
משהו. עשו לי את זה מיד חודשיים אחרי הצנתור הראשון.
תשמע מה שאני מציע. אני מציע להתייעץ עם רופא, עם רופא שמומחה לשומני הדם או לכלי דם, לשומני הדם, ולראות אם הוא יכול למצוא לך סוג אחר של תרופה, שגם כן, במרכאות אני אומר, מנקה את כלי הדם, למרות שזה לא ניקו, אלא כי אנחנו רוצים שכמה שפחות משקעים של שומנים על דופן כלי הדם יהיו.
ברור.
אוקיי?
בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב, יוסף, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
קשה לי בלי רמקול, אני יכולה לשים את זה על הרמקול?
אל תנסי, בואי נראה מה תהיה איכות הקליטה.
טוב, אני אנסה. אני מדברת על אחותי בת 75.
כן.
ויש לה דלקת בעין. נתנו לה, זה גם אדום וגם טיפונת יש לה מוגלה. אז נתנו לה גם סטרואידים. וגם אנטיביוטיקה.
כמה זמן יש לה דלקת?
עכשיו בערך שבועיים. היא הייתה כבר אצל שלושה רופאים, ולא מצליחים למצוא, זה כל הזמן שורף לה.
לקחו לה תרביות?
לא.
נו, אז תראי, דבר אחד שצריך לעשות, אם זה לא זה, ללכת ביום ראשון לרופאים, ולבקש שיקחו לה תרבית מהמוגלה. ואז אפשר לראות לאיזה סוג של אנטיביוטיקה היא מגיבה.
המוגלה היא אמרה שזה כבר כמעט אין לה.
הסימן שהיא משתפרת.
אבל זה עדיין שורף.
אוקיי, אז אם זה עדיין שורף, אז כדאי לשים דמעות מלאכותיות.
לפעמים... נתנו לה, כן.
נתנו
לה דמעות מלאכותיות.
אבל היא שמה אותם?
כן, היא שמה.
כל כמה זמן היא שמה?
אז מה אתה אומר?
כל כמה זמן היא שמה?
מה שאמרו לה, נדמה לי שלוש פעמים ביום.
שתשים יותר, ותראה אם אחרי שהיא שמה יותר טוב לה, כי לפעמים הצריבה בעין או הגירוי בעין נובע בגלל יובש בעין. וסטרואידים את הקורטיזון, כשתיקח כמה שפחות, כי הקורטיזון גם מעלה את הלחץ התוך עיני.
אז רגע, אם הוא אמר לה לקחת את הקורטיזון ואת זה,
שתיקח כמה שהוא אמר, שתיקח בדיוק איך שהרופא עיניים אמר, אבל שתשאל אותו מתי היא יכולה להוריד את הקורטיזון ולהשאיר את האנטיביוטיקה.
בסדר, ולהמשיך עם הטיפות
עם הדמעות המלאכותיות להמשיך, זה אפשר לקחת גם יותר, כי לפעמים הצריבה והכאב מתחילים לאחר מכן. עכשיו, אם יש לה אנטיביוטיקה והיא רוצה, היא יכולה תמיד לשים את המשחה האנטיביוטית.
אין לה משחה, בטיפות הוא נתן לה.
אז אפשר לבקש שייתן לה קצת משחה, ולסגור את העין קצת לכמה זמן, וזה ירגיע אותה.
בסדר, תודה רבה לך.
בסדר. כי אפשר לשים...
עכשיו, הטיפות המלאכותיות...
הדמעות המלאכותיות.
הדמעות. יש לה כמה סוגים, הוא נתן לה פעם אחת והן לא היו טובות, ונתן לה פעם שנייה אחרות. איזה אתה ממליץ? איזה שמות?
איזה שמות? אני לא אוהב להמליץ על שמות, אבל יש קודם כל, יש את ההילוקומוד, הסמיך יותר.
כן,
שמעתי
את השם הזה, כן.
ויש משחה שנקראת דורתיר.
דורתיר?
דורתיר.
כן.
דמעה, דורה, כן. נדמה לי שזה השם שלה, שהיא משחה טובה, שהיא בדרך כלל שמים אותה בלילה, או שמים אותה, היא תפריע לה לראות, כי זאת משחה.
כן.
וכששמים משחה, זה מעוות את, את הראייה.
רק בהתחלה, זה... בהתחלה.
כן, אבל זה, נכון, אבל זה, זה נש... היא נשארת הרבה יותר זמן בעין, והיא מרגיעה. אה,
והיא מורכבת גם כן מאנטיביוטיקה? או...
לא, 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 זה רק חומר סיכה.
אה, זאת אומרת שהיא יכולה בנוסף למה שהוא נתן לה, או במקום?
בנוסף.
אה, תודה רבה לך.
כל טוב.
באמת, כל תודה. טוב. שלום, שלום.
שלום וברכה. כן.
שלום, שלום, פרופסור קראטו.
שלום.
יופי, אתה מדבר עם בחור בשם רביב, מאזין קבוע, קבוע שלכם.
כן, רביב.
במיוחד שלך, מאוד מאוד מתרשם.
תודה רבה.
והשאלה שלי כזו...
רק תגיד לי בן כמה אתה.
אני בן 52.
כן.
אוקיי, ככה, לפני כשנתיים חוויתי התקף לב, עשו לי צינטור...
כן.
ובתקופה האחרונה אני מאוד מאוד מתחיל להתחבר לכל הרפואה, נקרא לזה אלטרנטיבית, ויטמינים, תוספי תזונה וכו'. כן. והשאלה שלי, האם אני יכול, מכיוון שאני לוקח מיקרוספירין וטריסטייט וכל מיני כאלה, האם אני יכול להשתמש בספירולינה וצמח המורינגה?
תשובה חיובית, גם ספירולינה וגם מורינגה אתה יכול להשתמש. מה שאתה צריך טיפה לראות, זה, זה לגבי ג'ינקו בילובה, או לגבי אומגה 3, שהם בדרך כלל מכילים, יכולים להשפיע על קרישיות היתר. אבל מורינגה וספירולינה אתה יכול לקחת.
הבנתי. והאם אתה מכיר את צמח המנגוסטין?
מכיר אותו.
אוקיי. גם בו אני יכול להשתמש מן הסתם.
אתה יכול להשתמש בו, כן.
תודה רבה, רבה, רבה.
לא, אבל למה אתה רוצה אותו?
את מי? את, ה... את המנגוסטין?
כן.
מכיוון שאני יודע שיש לו אנטי-אוקסידנטים מאוד 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 גבוהים. יש לו הרבה מאוד תכונות טובות.
כן, יש הרבה דברים עם, עם אנטי-אוקסידנטים טובים. אבל תשמע, תנסה גם לקחת אנטי-אוקסידנטים מהטבע. מהאוכל. הוא בסדר, המנגוסטין הוא צמח טוב והכל מצוין, כן? אני דווקא אוהב את כאנטי-אוקסידנט וכזה את השום השחור, אבל לא משנה. אבל מה שאני יכול כן להגיד לך, סלק, פירות סגולים, יין אתה שותה?
כן, בהחלט.
כוסית אחת או שתיים?
השאלה היא אם אני יכול יין אדום לשתות, באמת, כוס שניים ביום, זה בסדר.
תשובה חיובית. לא כוס, אלא כוסית יין, אחת ביום עם האוכל.
מצוין.
כן.
בסדר גמור. ושום שחור אתה ממליץ.
מה?
שום שחור אתה ממליץ.
כן, אבל עוד פעם, זה לא, יש מיליון דברים של אנטי-אוקסידנטים, אני גם אוהב להחליף אותם מדי פעם.
כן, כן, ברור. קצת לגרן.
אוקיי.
בסדר גמור, תודה רבה רבה.
כל טוב.
תודה.
כל ביי טוב. ביי. כן, מי איתנו?
שלום.
שלום וברכה. כן.
אני בן 35, חולה אקוסטיק נורומה.
כן.
עכשיו, יש לי בעיות לפעמים בקורדינציה, לפעמים בזיכרון.
רק שנייה, אני רק אגיד למאזינים מה זה אקוסטיק נוירינומה. אקוסטיק נוירינומה זה גידול שפיר, אבל שנמצא על עצב השמיעה, על עצב השמיעה, ועצב השמיעה ועצב שבוי המשקל לפעמים עוברים אחד ליד השני, זה למעשה חלק... אותו צרור, סליחה, וזה לפעמים יכול לגרום גם לבעיות בשיווי משקל. עכשיו, מה, אתה, ניתחו אותך או הקרינו את המקום או מה עשו?
אני רק במעקב, כבר מ-2019 אני במעקב.
ולא הציעו לך ניתוח או הקרנה מקומית?
הגידול עדיין יחסית קטן.
אוקיי. עכשיו, יכול גם להיות שחלק מהסחרחורות זה משהו פסיכולוגי, אתה יודע. בדקו לך את שיווי המשקל?
כן, עשו לי גם ברה, בדיקת ברה.
ברה ו...
לא היה גלים בצד הפגוע.
לא היה גלים, כלומר יש נזק לעצב. ואיך יש גם ירידה בשמיעה באותו אוזן?
כן.
כן. אוקיי, תברר לגבי הקרנה מקומית. אוקיי. אבל אם זה לא גדל, אתה נמצא במעקב אצל נוירוכירורג?
אוטונוירולוג ונוירולוג.
אז גמרנו, בסדר, אז תהיה רגוע. פשוט רק תדאג להגיע למעקבים שלך בזמן שאתה צריך.
בסדר,
גמור. זה הדבר
הכי
חשוב. קטנה. כן, בבקשה.
זה יכול גם להשתקף גם בחולשה ברגליים או סימפטומים אחרים?
לא, לא. זה יכול לפעמים, זה לא יכול לגרום לשום חולשה ברגליים. אבל כשאדם יודע, תראה, קודם כל זה גידול שפיר.
כן, אני יודע,
אני יודע, נכון. בפחד. עכשיו, שמישהו שיודע שיש לו גידול בראש באיזשהו מקום, הוא תמיד נכנס ללחץ. אוקיי. ויכול מאוד להיות שהלחץ שלך הוא הסטרס שבו אתה נמצא, הוא זה שגורם לך לחולשה ברגליים ולתלונות נוספות. ולסחרחורות ולדברים נוספים. יכול להיות שסחרחורות לא קשורות
לך. לפני שהבחנו לי את הבעיה, היה לי חיידק עם פילובקטור.
קמפילובקטור או עם פילובקטור? איזה? קמפילובקטור. בקיבה?
נראה לי שזה יותר בחלק של המעי.
אוקיי, זה קמפילובקטור, לא משנה.
אבל זה לא כזה... כן. ואחרי שהתחפיתי מזה במשך כמה חודשים, זה לאט לאט יחמיר, יש לי מין חולשה בכף רגל.
תראה, יכול להיות של... תראה, זה לא קשור לחיידק, וזה לא קשור לטיפול בחיידק. אז צריך ללכת לנוירולוג, שיבדוק את החולשה ברגל.
עשיתי כבר איזה 4 פעמים EMG.
ויש ממצא ב-EMG?
אין ממצאים.
אין ממצאים. אז יכול להיות, תראה, אם היה לך משהו מעמוד השדרה, שהיה גורם לחולשה בשרירים של העצבים, של הרגליים, היו רואים את זה ב-EMG. אבל אם ה-EMG תקין, אז סביר להניח שאין שום דבר. יש לך גם כאבים בגב או משהו?
לא.
לא.
רק תראה, חולשה כזאת לפעמים מלווה בקור או כבדות מסוימת, מתחת לקרסול עד לציפורניים, מין תחושה מוזרה כזאת, לא נמלול.
תראה, יש לך IMG תקין, אז מה שצריך לעשות, עשו לך CT של עמוד שדרה גבי, מותני?
לא.
אז צריך לעשות לך CT או MRI של עמוד השדרה, כי אתה מתאר על חולשה ברגל שבאזור L4, L5, S1. מתחת לברך אתה אומר, נכון?
יותר בתחושה, באזור של הגרב. זה כאילו כמו תחושת גרב כזאת. כאילו טיפה מעל הקרסול עד הכף רגל עצמה.
אוקיי, אז בוא תשמע מה שאני יכול להציע לך. תנסה להגיע לאורתופד, שיבדוק לך את ה... יעשה לך CT של עמוד שדרה, ושיבדוק ושיתרשם, ולפי זה תוכל להתקדם. כי אין שום קשר בין התלונה שלך ברגל, לבין האקוסטיק נוירינומה שממנה אתה סובל, שזה במוח, לבין הקמפילובקטר שהיה לך, החיידק שהיה לך במעי. אלה 3 דברים שונים.
אוקיי.
אתה מבין?
כן.
אוקיי.
כן, אני מבין. תודה רבה.
טוב, כל טוב, שבת שלום.
תודה.
זהו רבותיי, סיימנו להיום. סיימנו לא לפני שנודה למי שעשה איתי את התוכנית, לאייל פרנק העורך, למאיר הפרץ המפיקה, לעמיתי דואק אשר על הדיגיטל, לאיציק אהרון, האחראי על השידור ב-103 FM, ולבני אלפרין ב-104.5 FM. זהו, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. שתהיה לכם שבת טובה, שבת שלום, שלא יהיה יותר מדי קר, שלא תאכלו יותר מדי צ'ולנט, שתיהנו ממה שיש לכם, ואם יש לכם איזה שכן זקן או בודד או מבוגר, או מישהו שנמצא לבד, תדפקו בדלת, תשאלו אם הוא צריך משהו, תערכו לו קצת חברה, שלא נהיה לבד. כל טוב שיהיה לכם, שבת שלום.